פרק 73 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שועם לוי וימית אפריאט.
בוקר טוב.
בוקר טוב ימית, מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
מצוין, יופי.
מתרגשת קצת מהאורח שיש לנו פה היום.
בוקר טוב.
את עזרי אני הכרתי בסדנה להתפתחות אישית שעברתי לפני כמה שנים, ואני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש לך...
יש לך מניות.
חלק בלתי נפרד ועצום מאיפה שאני היום.
אני מרגש לשמוע.
כן.
כיף, כיף גדול.
אז תציג אותו, ככה אחרי הקדמה שעשיתי.
טוב, עזרי הוא מנחה בכיר בעולם ההתפתחות האישית. הוא מלווה בהגברת האושר והצלחה בחיים.
אכן, זה מה שאני עושה כל בוקר.
וואי, זה כיף. זה לקום כל בוקר באושר.
זה לאו דווקא לקום כל בוקר באושר, אבל זה לקום כל בוקר בלוודא שאתה מאושר, ואתה עושה דברים שעושים אותך מאושר. ואין דבר יותר מרגש בעיניי בבוקר, לקום עם תשוקה, קודם כל לעזור לעצמך ואחר כך לאחרים. אז עם זה אני קם בבוקר.
טוב, מה זה אומר מנחה בכיר...
זה כלים.
אוקיי, מה זה אומר מנחה בכיר בעולם התפתחות האישי?
זה אומר שבעשר שנים האחרונות עזרתי להרבה מאוד אנשים גם לעשות שינוי בחשיבה, וגם לקבל כלים פרקטיים, כדי להצליח לחצות את האתגרים של החיים, כי החיים שלנו כל היום הם ups ו-downs. כלומר, עד לא מצאתי מישהו שהחיים שלו כל הזמן עובדים חלק. גם כשאנחנו בעסקים, אנחנו יודעים שיש תקופה שהכל שופע, יש מלא לידים, מלא עסקאות, אנחנו עושים כסף, ואז איכשהו היקום בא ובוחן אותנו ואומר, בוא נראה אם אתה מתמיד בדבר הזה שאתה מצליח, ואז אתה מקבל פתאום כל מיני מצבים שבהם פתאום אין לך לקוחות ולקוחות עוזבים, או כסף לא נכנס, או כסף פתאום יוצא. וזה הרגעים שבהם אנחנו נמדדים, האם אנחנו יודעים לחצות את האתגרים האלה בקלות או לא. וההבדל בין אנשים בעיניי מצליחים לכל השאר, ואני לא רוצה לקרוא להם בשמות אחרים, זה עד כמה אנשים ברגעים הקובעים האלה יודעים מה לעשות כשהדברים לא מסתדרים להם. שם אנחנו נבחנים. זה קורה לנו בכל כך הרבה מקומות בחיים. אז זה מה שאני עושה ביום-יום, ואני כמה
מושר. ארגז כלים בסוף. ממש. לתת ארגז כלים, שלא תמיד הכל מסתדר כמו שאנחנו מצפים, ולא תמיד גם, אפילו אם אנחנו לא רק בעסקים, האושר שלנו לא ברמה של... איזה כלים אנחנו מצוידים בשביל רגע לשלוף את הדבר הנכון, נכון. להמשיך הלאה ושלא נרד ושלא נדח ולא...
נכון, ואם דיברנו אני ועד בבוקר על המושג אינטגריטי, אז תכף נדבר מה זה אינטגריטי, פה האינטגריטי שלנו נמדד. ואינטגריטי בעיניי זה לעמוד מאחורי ההסכמים שיצרתי עם עצמי ועם הכוונות שלי, שלא משנה מה יקרה, אני לא נוטש את המטרות שלי בכזאת קלות. וזה קטע. כי אם אנחנו מסתכל על ילדים, ואנחנו לומדים את זה בתור ילדים, אנחנו תמיד מתמידים שהכל עובד חלק. ואז כשהמונופול לא מסתדר לנו, אנחנו קמים, שוברים את זה, ואנחנו לא רוצים לשחק יותר אבא. ופה השאלה המעניינת, כמה האינטגריטי שלנו באמת, עד כמה אנחנו מוכנים עם עצמנו לעמוד מאחורי המילה שלנו, שלא משנה מה יקרה, אנחנו נישאר שם. יש לי כרגע איזה לקוח עסקי, אפרופו שאני מלווה בארצות הברית, עסק של $5 מיליון. כולנו היינו שמחים להכניס $5 מיליון בשנה. לא אמרתי שזה הרווח שלו, אבל זה וואחד הכנסה. עושה חייל בארצות הברית, ויש לו חודשיים של תקופה מאתגרת. לקוחות לא משלמים, דוחים זה, עובדים, עוזבים, פרויקטים נופלים, ובערך לפני איזה 3 חודשים מתקשר אליו, אמר לי, אני שוקל לסגור את העסק.
למה?
כי תראי מה קורה. פתאום כל מה שיסתדר לא מסתדר, והוא עומד מול המילה שלו עם עצמו, של אני זה שמעיד שאני מצליח, ואני מספר לאנשים שאני מצליח, אני זה שאומר לעצמי שאני מצליח, ופתאום אני לא מצליח. ופתאום המילה שלי, האם אני באמת הצלחה? או שאני כישלון?
מרגיש קצת
מתחזה. או שאני פייק בדיוק? האם זה באמת המציאות שציירתי לעצמי? ואחד הדברים המאתגרים זה להראות לאנשים שאלה הרגעים שבהם צריך לעשות שינוי בחשיבה, ולא להיבהל, כי רוב האנשים נבהלים בשלב הזה.
אבל אם, רגע, אבל אם באמת העסק שלו מדרדר, או אם משהו באמת מדרדר, והרבה דברים הוא לא בשליטתך דווקא.
אז זהו, אז אני טוען אחרת, שום עסק לא מדרדר, משהו בעסק שאני עושה, שיניתי משהו במיקודים שלי שגרם לעסק לו. זאת לא יכול להיות שבמשך שנה ייכנס לך לצורך העניין כל חודש $100,000, ופתאום זה ירד ל-$30,000 סתם. משהו עשית בפעולות השיווק ששינית, משהו בפעולות המחירה שינית, משהו בגיוס כוח האדם עשית שונה. כי אם ידעת לעשות משהו פעם בצורה מאוד מאוד טובה, אין דילמה.
לא יכול להיות שזה תנאי שוק שהשתנו?
כן, אבל גם תנאי השוק, אם נסתכל עליהם, אם אין מצבים כמו של קורונה שהיה עלינו, בסדר שזה מצב, שינוי שוק, השוק לא משתנה עד כדי כך.
יכולה להגיד לך על הקולגות שלי, חלקם ירדה להם העבודה בצורה מאוד מאוד ניכרת, בגלל שבאמת כמות העסקאות של רכישות הדירות ירדו בצורה משמעותית.
זה נכון.
אז באמת מי שלא היה בעשייה וקידם את עצמו משמעותית, והיה רגיל שהלקוחות מתקשרים, כי יש המון 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 עסקאות, אז היום הוא חסר עבודה.
מהמם, הנה הנקודה שציין. כלומר, אנשים לא תכננו...
זה כן תנאי שוק, כמובן שזה תלוי בעשייה שלנו.
נכון, השוק משתנה, אבל אני לא תכננתי פלן בי, כשאם יקרה מצב שהמשק יהיה כל מיני שינויים, איך אני אהיה האדם שיוזם, על מנת שאני לא אגיע למצב שבו הנתונים או התוצאות שלי יורדות.
כן, אבל כך דוגמה משכנת, השוק אבל בסוף יותר חזק מכולם. כאילו, נכון, יש תירוצים, אני איתך, אבל השוק יותר חזק, אם השוק שלך נחתך ב-50%, אז מה, לא תלך תעשה עכשיו משהו אחר מה שאתה עושה, נכון?
לא, לא תעשה משהו אחר, אבל אני אתן לך את זה מכיוון אחר. אם כרגע בשוק, בזמן שהכל יורד אצל כולם, ולכולם יש פחות עסקאות, יש מישהו שיש לו יותר עסקאות, נשאלת השאלה, מה הוא עושה שונה שאתה ואני לא עושים? עכשיו תקשיב, יש לי כרגע בערך איזה 30-40 לקוחות עסקיים גדולים שאני מלווה. בסדר? כולם, כרגע ממש בתקופה האחרונה, מדווחים שהתוצאות יורדות. אצלי התוצאות עולות. עכשיו, אני לא מבין את זה. אני היועץ והתוצאות עולות, אצלהם יורד והם עסקים של מיליונים. מה אני עושה שונה? כי אני כנראה עושה משהו שונה. ג'ים רון, שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אחד המנטורים הגדולים בעולם, אמר פעם בהרצאה מרתקת, והמשפט הזה, הגישת חיים הזאת, כאילו, אין, היא מעדדת לי שנים. הוא ישב מול קבוצה של אנשים שהיו עושים $40,000 בחודש. זה מחד סכום.
כעצמאים או כסחר?
לא, כמשווקים רשתיים באותה תקופה שהוא לימד שיווק רשתי. והם באו ללמוד אצלו קורס לאיך לעשות $1,000,000 בחודש. הוא היה בשלב הזה של $1,000,000 בחודש. אז אחד מהאנשים ישב שם ואמר לו, ג'ים, תלמד אותי מה אתה עושה שאני לא עושה, שמביא אותך $1,000,000. שנינו משווקים את אותו מוצר, יש לנו את אותה מוטיבציה, הכל אותו דבר. אז ג'ים רון אמר לו, שאלה נורא פשוטה, אני אוהב אותו, הוא כזה איש עליז, משעשע, והוא תמיד יודע להחזיר בפאנצ'ים. אז הוא אומר לבחור הזה, ממה מורכב $1,000,000? אז הבחור עונה לו, מה זאת אומרת? $1,000,000. אז ג'ים אומר לו, מדולר ועוד דולר ועוד דולר ועוד דולר, נהיה $1,000,000, נכון? יופי. שנינו מוכרים את אותו מוצר? כן. עכשיו תשאלת עצמך שאלה אחרת, מה הביא אותך ל-$40,000? אז הוא מתחיל, הוא התחיל לפרוט לו על איזה פליפ-צ'ארט כזה, את כל הפעולות שהוא עושה. אז הוא אומר לו, מעולה, עכשיו תעשה את הפעולות האלה פי 5, יהיה לך $200,000. איפה הבעיה?
שנייה, בוא נרד לפרקטיקה.
כן.
נגיד פעולות, סתם דוגמה, השקיע בפרסום, שוב, גייס עוד אנשי מחירות, כשאתה מכפיל, אתה מתחיל גם לרדת, כי יש לך תפוקה שולית פוחתת.
בעולם הסטטיסטיקות זה נכון. בעולם...
גם בעולם רואים את זה בפרסום ממומן ובעוד...
נכון, ולכן אני לא עושה פרסום ממומן. אתה מבין? יש לי כלל בשיווק.
לא הבנתי מה ששם אמר עכשיו.
שיש תפוקה שולית פוחתת כל שאתה...
שאתה משקיע יותר כסף.
נניח יש לך 10 אנשי מחירות, בסדר?
אז ההכנסה שלך תרד, כאילו זה מה שאתה אומר?
לא, שהנציג ה-20 יביא חצי מהנציג הראשון.
לא בהכרח. לא בהכרח, ואני אגיד לך למה.
כי גם תהיה קניבליזציה, גם...
לא בהכרח. תשמע, נשאל אותך שאלה פשוטה. מה עושה את ההבדל בין רואה חשבון אחד לרואה חשבון אחר? שניהם יודעים ניהול תזרים, שניהם יודעים ניהול תקציב. הרואה חשבון שלי, שלא נציין כרגע את שמו, יש לו 600 לקוחות, רואה חשבון לידו יש בערך 200. שניהם עובדים על אותו קהל מטרה, על אותו שוק. מה עושה את ההבדל?
למה לשני יש יותר לקוחות?
כן.
אולי בגלל כוח אדם שהוא העסיק.
אוקיי, כוח אדם זה אמצעי.
הנהלת חשבונות, זה כל מה שצריך. כן.
זה כל מה שהוא עושה בדרך שבה מייצר נאמנות לקוחות הרבה יותר גבוהה אצלו מאשר אצל האחרים. כי בסופו של דבר, כלקוחות אנחנו קונים מאנשים ובני אדם. אז אני אתן לכם רגע דוגמה לרואה חשבון שלי, ותראו כמה רואה חשבון כאלה יש, בסדר? כשאנחנו מכניסים כל חודש הכנסות, ההכנסות שלנו עולות, יורדות, יש לנו הוצאות וכן הלאה, נכון? יופי. הרואה חשבון שלי כל בערך חודשיים שולח לי אימייל, שבו הוא מדווח לי איפה ההכנסות שלי נמצאות, איפה ההוצאות שלי נמצאות, ומה כדאי שאני אעשה על מנת להגדיל את הרווחים. כמה רואה חשבון כאלה את מכירה?
שלי גם עושה את זה.
מהמם. כשהוא שולח לך מייל אישי והוא מסביר לך כמה הוצאות כדאי שתעלי, כשהוא מסביר לך שעוד רגע את מגיעה לתקרת מס נוספת ושתעשי כך וכך.
רגע, אבל אם יש לך חברה בעם, אתה בתקרת מס 23% למשל.
זה נכון, ועדיין אפשר לעשות כל מיני דברים. השאלה כמה רואה החשבון שלך הוא איש יזם מולך. כשהוא הופך להיות יזם, הנה הרגע שיווקתי לך את רואה החשבון שלי.
נכון.
והדברים הקטנים האלה שנשמעים כאילו, מה זה הגדולה שלהם? עושים את ההבדל.
בגלל זה יש לו 600 לקוחות ולשנים
עדיין. יש לי רואה חשבון שהוא סוג של יזם, הוא הציע לעשות שהוא מהלך. שהוא לא כזה טריוויאלי והוא חוסך מס, וגם כאילו, כן.
נו, מעולה, אז תמליצו על רואה חשבון שלכם.
מה שאני רוצה להגיד...
נזמין אותו אולי לפרק.
מה שאני רוצה להגיד, אם אני רגע רוצה לסכם, זה לא הגודל שיש לך שיעשה את ההבדל, זה הגישה שלך שתעשה את ההבדל. והגישה שלך זה איך אתה מתייחס לדבר. ובעיניי זו שיחה מעניינת הרבה יותר מאם קהל המטרה הוא אותו קהל מטרה. כי תראו, קהל המטרה לא גדל, הוא נשאר אותו גודל, בסדר? אם אני אתן רגע דוגמה מעולם האימון האישי, אז היום יש לך בערך 30 בתי ספר לאימון במדינת ישראל. הם מוציאים בערך בשנה סדר גודל של 1,500 אנשים לשוק, בסדר?
מאמנים?
בערך, בערך. סדר וואו. גודל, אולי קצת פחות, אבל סדר גודל מוציאים הרבה.
1,500 מאמנים עסקיים?
לאו דווקא רק מאמנים, יכול להיות מאמנים, מטפלים, כל סוגי הטיפול והאימון למיניהם שיש היום, כמויות.
זה ממש לפני 7-5 שנים לא היה כזה דבר. לא היה
אנחנו מדברים על בערך 10 שנים אחרונות שהעולם הזה מאוד מאוד תפס תאוצה, כי יש לנו את אלון אולמנים ואת אנטוני רובינס ועוד ועוד.
אני עוקבת אחרי איתן עזריה ואני רואה כל זאת מחזורים של נכון, מאמנים.
נכון,
בכמויות.
מלא, 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 מלא יש. ואני הולך לגלות לך סוד. קהל המטרה של המתאמנים לא גדל. הוא בערך נמצא על 250,000 עד 300,000 איש במדינת ישראל.
של המתאמנים.
כן. כי רוב האנשים לא רוצים להתאמן, כי אימון אומר שאני צריך לפגוש את הטעויות שלי. אז רוב האנשים אומרים, סדר, בסדר, אני אבוא אליך לאימון, אבל הם לא באמת באים. הם הולכים לקרוא פודקאסט, הם הולכים לשמוע אימון בבית, אני אעשה עם עצמי את העבודה. אני שנים במקצוע הזה. ותחשוב שה-1,500 האלה נכנסים לשוק, והם צריכים להתחרות בעזרי כהן. עזרי כהן, 15 שנה מוניטין, הם בצרה. עכשיו תעשה 300,000 על פני 15,000 מאמנים ומטפלים כרגע מכל מיני סוגים, לא מדבר על פסיכולוגים, עוד נישה אחת.
פסיכותרפיה.
יש לך בערך 8-10 אנשים שאתה יכול לאמן בשנה.
רובם אז לא עוברים בכלל את העוסק פטור.
רובם יפרשו בדרך כלל מהר. מה יעשה את ההבדל בין זה שהתחיל היום, שרק סיים היום את בית ספר לאימון, ולא יפרוש, לבין אותו אדם שיפרוש בעוד חצי שנה, כשהוא יראה שהלקוחות לא מגיעים, שהמוניטין שלו עדיין לא מספיק טוב. רק הגישה שלו. עד כמה הוא יהיה נאמן להחלטה שאני הולך להצליח, לא משנה מה.
אוקיי, אין לקוחות. מה אתה עושה? מתקשר מתחיל להתקשר לעסקים ולהציע את עצמך?
אתה מדבר עם מישהו.
אין, מת, אין כסף גם
להשקיע. אין דבר כזה, אין לקוחות.
דופק בדלתות?
אין דבר כזה, אין לקוחות.
ורגע, אבל אחרי זה ניקח את זה גם למשפחות שרוצות לשפר את המצב הכלכלי שלהם, כי בסוף בזה הפודקאסט שלנו עוסק.
אין דבר כזה, אין לקוחות. המושג הזה לא קיים. השאלה היא איך תגיע אליהם, ואיך תגיע אליהם חכם, שהם יגידו, אותך אני רוצה. אין דבר כזה, אני לא מכיר את הדבר הזה. תקשיב, אני הייתי עכשיו סמנכ"ל שיווק ומכירות, איזה 7-8 שנים. מבחינתי שוב לחזור לעצמאות, זה סבב שני שלי, רגע, hold the horses, זה לא משנה שיש לי מוניטין, וזה לא משנה שמכירים אותי, אני צריך להתחיל מההתחלה כמו כולם. בת הזוג הקודמת שלי, שאלה אותי, מה תעשה על ההתחלה? כי הפערים, ברור לכם, רווחתי וואחד מזכורת, ועכשיו אתה יורד לעצמאות. אמרתי לה, תני לי 3 חודשים, אני מגיע לאותה מזכור. אמרה לי, אבל איך תעשה את זה? אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני אעשה את מה שכולם לא עושים. מה כולם לא עושים? כמה אנשים אתה מכיר, מתקשרים ל-100 חברים שלהם כשהם פותחים עסק, מסבירים להם בשלושה משפטים מה הם עושים, והופכים אותם לשגרירים של שיווק היסטרי.
מדהים.
זה מה שעשיתי. תוך בערך 3 שבועות, היה לי 10 לידים שסגרו. הנה עוד טיפ שאני אתן לכל המאזינים שלה.
בלי פרסום ממומן, בלי שום דבר.
אין לי שום פרסום ממומן, ובסוף אני אראה לך כמה עוקבים אחריי, וכמה חשיפות יש לי. הפוסט האחרון שלי הגיע ל-148,000 חשיפות.
רגע, שום בלינקדין? איך אתה יכול לבדוד את זה?
בפייסבוק.
מה, בעמוד העסקי?
ממש בעמוד האישי שלי.
יפה.
אני מומחה לשיווק. אני באמת מומחה. ואז לקחתי את הלקוחות שלי, תראה, ואמרתי ללקוחות שלי, תקשיבו טוב, אני בתחילת הדרך. כל אדם שיגיע דרככם בהנחה, ואתם מרוצים ממני כמובן, רק בהנחה ואתם מרוצים, אם אתם לא מרוצים אל תמליצו, אתם תקבלו ממני פגישה חינם, פגישה שלי שווה 550 שקל. כל הכוח שלי, ממש בהתחלה, הצעתי לו להיות שגריר שלי. אמרתי לו, תקשיב, היה ויגיע לקוח דרכך כמובן ואתה מרוצה, אתה מקבל ממני 2 אפשרויות, אתה מקבל ממני עוד פגישה אחת נוספת חינמית, שהיא שווה 550 שקל לפני מע"מ, או אתה מקבל ממני 500 שקל. אתה יודע מה קרה ל10 לקוחות הראשונים? כולם רצו כל כך פגישה שהגיעו עוד לקוחות. עכשיו, את כל הדבר הזה שהוא נשמע כאילו מה מורכב בזה, רוב האנשים לא יודעים לעשות. אנחנו לא יודעים להשתמש בקהל הלקוחות שלנו, להפוך אותם לשגרים חיוביים, כי קל מאוד להפוך אותם לשגרים שליליים. והעסק שלי הגיע בשלב מסוים למצב כזה, שאמרתי עצמי, hold the horses, אני כבר עובד יותר מדי שעות, ואני גם לא רוצה לעבוד ברמה הזאת של פעם שעבדתי 14 שעות ביממה. זה לא שאלה של איך נראה השוק. זו שאלת גישה של כמה חשוב לי להצליח, וכמה אני אהיה נאמן, אפרופו לאינטגריטי שלי. כמה אני לא מוכן ברגעים הקשים של החיים להתפשר על האדם שאני יודע שאני יכול לתרום לו. וזו שיחה מעניינת, רוב האנשים התפשרו שם.
זו שיחה מעניינת, וזה בדיוק מחבר אותנו לנושא שבגללו רציתי שתגיע אלינו לפרק. המקומות האלה שאנחנו רוצים לעשות דברים בחיים, כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו אומרים שאנחנו נתחיל את זה מחר, מחרתיים, ואנחנו רוצים להגיע לאיזה נקודה, ואנחנו לא, פשוט לא עושים את הפעולות שאנחנו יודעים, או שעזרי אמר לנו שאנחנו צריכים לעשות, אזור הנוחות, אמרת שאתה לא אוהב את המילה הזאת, מה קורה שם? מה קורה אצלנו פנימה? שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לנקודה מסוימת, אומרים לנו גם איך, אבל אנחנו לא עושים.
אז קודם כל, זה לא שאני לא אוהב את המילה אזור נוחות, אני חושב שפשוט משתמשים בה באופן מאוד מאוד כללי לכל דבר היום, ואז נשאר מעין איזה מנטרה כזאת גדולה באוויר. אני חושב שהכל מתחיל בזה, שכשאנחנו שמים לעצמנו מטרה, אנחנו חושבים שבעוד דקה אנחנו אמורים להגיע אליה. ואז, אם נחשוב רגע על שינוי רגלים, בסדר? בוא נניח שאני רוצה לקום כל יום בבוקר, בחמש לעשות מדיטציה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים לנגד עינינו את הסוף. אני האיש המדיטיבי הזה, שכל יום עושה חמש דקות זה.
אנחנו מחכים להנאה שתגיד.
לא, אנחנו רואים את הסוף. עכשיו, כשאנחנו משנים הרגלים, רגע לאט, התאמנו שנים לא להיות מחויבים להשלים דברים עד הסוף. במקום להסתכל איך מתוך שבוע שלם קמנו שלוש פעמים, ולמחול לעצמנו כפיים, לא במובן כזה של על זה, ולהגיד, well done, אני כבר 30% או 40% מהמטרה. משלים, אנחנו אומרים, שיט, לא עשיתי 4 ימים. כלומר, אנחנו יותר ממוקדים רוב היום בלהלקות את עצמנו, איפה עוד לא עשינו במקום איפה התקדמנו. ואז כשאנחנו מתקדמים 35%, איך אנחנו מדווחים לאחרים? איך אתה עם המדיטציה שהתחייבת? זה בסדר, זה בעבודה על זה. שים לב, אנחנו לא מדווחים לו. תקשיב, הייתי ב-0%, השתפרתי ל-37%. אני רוצה את ה-100%, אבל אני רגע מתקן משהו ששנים אני עושה הפוך. עכשיו, מה זה, מה ההבדל בין הרגל לדפוס? רק בואו נדבר על זה. הרגל זה משהו שאני יכול לשנות בכל רגע נתון. לי יש הרגל בכל יום שישי, לצורך העניין, לשבת עם המשפחה שלי, ב7:30 בערב לאכול. נניח ועכשיו, מתחילים להקליט פודקאסטים ב7:30 בערב. את ההרגל הזה אני יכול לשנות, נכון?
קל. כן.
חברים, בואו נעביר ל8:30, כי אנחנו מקליטים פודקאסט.
כן, ברור. בסדר?
מה זה דפוס? דפוס זה הרגל שהפך להיות אוטומטי. משהו שאני כבר לא שולט בו, הוא מנהל אותי. עכשיו, כשאני רוצה לפרק דפוסים, אני חייב להיות סבלני. חייב. אני חייב להבין שהתאמנתי שנים על דפוסים אחרים. ואני אתן לך דוגמה נפלאה. כמה שניות יש לנו ביממה, שואם? אתה איש של חישובים?
לא ספרתי.
לא ספרת, ואם הייתי נותן לך כמה שניות, היית סופר, ראיתי איך אתה חושב.
משהו 36,000?
אתה קרוב, רק הכפלת לא נכון. 86,400 שניות יש ביממה. בסדר? זה מה יש. אנחנו ישנים 7 שעות, נשאר לנו 60,000 שניות לנשום. סגור? הרגל או מחשבה עוברת בשנייה בערך, טוב? עכשיו, אתה יכול לטעון שכל מחשבה היא הרגל. לאט, כמה פעמים חשבת ביום על אותה טעות שעשית? עשית טעות בערך שנייה, הרי טעות לוקחת שנייה 2. כמה חשבת עליה? לפעמים?
לפעמים הרבה.
4 שעות. 4 שעות כפול 60 שניות.
לפעמים כמה 4 שנים.
שים לב מה עשית, לפעמים... כן. בוא נדבר על גירושים. אבל אחרי ההומור, שים לב מה עשית. 4 שעות... התאמנת על הרגל שהפך להיות דפוס, לייסר את עצמך למה לא עשית את מה שהתחייבת לעשות. שב4 שעות האלה יכולת כבר לעשות את אותו דבר שלוקח שנייה מלא פעמים. עכשיו, ככה אנחנו עובדים. אנחנו לא מאמנים את עצמנו להגיד, איזה יופי, 40,000 שניות היום התקדמתי. וזו שיחה אחרת. כשאנחנו רוצים לשנות דפוסים, אנחנו חייבים לייצר חוויית הצלחה. כי את המיקוד בטעויות, מה זה כולנו יודעים להיות שם? אז כשאני מאמן אנשים, והם באים אליי, אני אומרים לי, אני רוצה לשנות דפוס, אני אומר להם, נעים מאוד, ייקח לנו בין 4 חודשים לחצי שנה, אתה מוכן? ואז אתה רואה את הפרצוף, מה חצי שנה? אני רוצה מחר בבוקר. אז אני שואל את הבן אדם, בן כמה אתה? אז הוא אומר לי, אני בן 40. אני אומר לו, וכמה שנים אתה רגיל לעשות את הדפוס ההפוך? אז הוא אומר לי, בא, מהרגע שאני זוכר את עצמי, אני כבר בתור ילד לא סיימתי דברים עד הסוף. אז אתה אומר לו, אז מה, אתה רוצה ב3 ימים ומשפט לשנות דפוס? ואני רוצה להגיד עוד משפט מאוד חשוב בעניין הזה, כי אני מאמן אנשים שנים. יש הבדל עצום בין ההבנה לבין ההפנמה. זה לא אותו דבר. כך ילד. יש לך ילדים?
בטח.
אני לא יודע, לא כל אחד עושה את הטעות שאנחנו עושים. לא כל אחד עושה את זה. הומור, הומור להורים בבית. אוקיי. לי 3. ילד בגיל שנה בערך מתחיל להבין מה זה ללכת, נכון? פחות או יותר, אם הוא תימני, הוא מבין הרבה לפני, אבל הוא מבין איך ללכת, אוקיי? עכשיו, הוא מבין איך ללכת, ועדיין מה?
הוא לא מצליח.
הוא נופל. שים לב את הפער, הוא יודע שהוא צריך לאחוז, והוא עדיין כמו פרקינסון כזה נופל. ומפעם לפעם, אם תסתכל על הילד, אתה תראה תסכול, כי הוא אומר, אני כבר קלטתי שאני יכול ללכת, למה זה לא עדיין הולך? פער עצום בין הבנה לבין הפנמה. אם לא ניתן לעצמנו זמן, מרחב, להפנים את הדפוסים, והם לוקחים זמן, איך נשנה אותם? וזו שיחה אחרת לגמרי, אתה רואה, זה הכל בצורת החשיבה שלנו, הרבה לפני שהדפוס מופנם. דיברנו היום על, אני מתחייב לעשות דברים ואני לא עושה. נגיד, לקחת כדורים בבוקר, לחסוך כל חודש 500 שקל למשכנתה, או להוריד בכרטיס אשראי 500 שקל, בשביל שיהיה לי לקנות עוד הכנסה של עוד בית או עוד משהו שאני רוצה. ולמה אנשים לא עושים? הרי הם מאוד רוצים.
למה? למה?
כן.
למה? כן, עזרי, למה? כן, למה אני רוצה להיות פחות בטלפון? אני מקללת ומכה את עצמי על זה שאני כל היום בטלפון, ואני לא מצליחה להפחית את השימוש בו.
כן, אבל זה כלי עבודה גם בשביל...
לא משנה. יש, לי... יש שעות שזה לא עבודה, ואני נכון. יושבת איתו. אני רוצה לראות סדרה, ואני רואה בטלפון.
כי זה הטכנולוגיה...
לא, אתה רואה, זה הרגעים הפסיכולוגיים שאני הכי לא אוהב.
עכשיו אתה תגיד ש...
זה הרגעים הכי...
שאנחנו שולטים בעצמנו ואנחנו אדונים לעצמנו.
בוא, אני אעזור לך. אם הילד, אם יצמידו לילד שלך כדור של 9 מילימטר לרקה, וגידו לך, יקירי, ההרגל הזה, הטלפון, תפסיק אותו, תקשיב טוב, הטלפון לידך ואתה עושה ככה. כלומר, כשהנסיבות מספיק מאמתות אותנו, הן קוטביות, כל אחד מאיתנו...
אותו דבר, אותו דבר בתזונה ובריאות.
נכון, אז איפה הצרה? אנשים לא מוכנים לשלם את המחיר של המחויבות הנדרשת לשנות דברים. הם מצירים את זה יותר מהר מהפה.
או שהמחיר בשבילם הוא לא שווה לשלם אותו, כרגע.
אני לא קונה שהמחיר בשבילה, כי אני מניח שאם היא...
לא בשבילה, סתם.
כל אדם, גם אני.
תמשיך את הקו הזה, נורא מעניין.
אם היא תדע, היא תדע שהמחיר שהיא משלמת, לצורך העניין, יהיה אפשר לפרוט לה את זה, כי אתה מבין, אנחנו לא יורדים למחיר באמת. שהשלוש שעות שאת משקיעה לצוטט בפייסבוק, גורם לך להפסיד בערך 2,500 שקל ביום, ואת תראי את זה כחול, לבן, שחור, כתוב איפשהו, את תתחילי לשקול היטב, 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 אם את נוגעת בדבר הזה. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את השטויות, לא באמת אני מפסיד 2,500 שקל, אני עושה שיווק. אני לא באמת מפסיד עכשיו כסף, אני פשוט בודק לקבל השראה מאחרים איך לשווק את העסק. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, בוא. אבל אם אני אגיד לך שמחר חס וחלילה, הכבד שלך והלב שלך בסכנה, אתה תשקיע יותר זמן בלהוריד את המשקל מהר? התשובה היא ברור.
מיידית.
שים לב, המחיר היה מספיק גבוה שראית אותו מול העיניים. כלומר, אנחנו לא רואים את המחירים, ואנחנו גם לא יודעים להבין אותם.
אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מחיר.
אתה אומר, רק אם אתה רואה את המחיר, אתה יותר מתחייב למטרה הזו?
אחד, אני אומר שעד שאנשים לפעמים לא חוטפים כפה, סליחה על הביטוי, הם לא מתעוררים. ושתיים, אני חושב שלהרבה מאיתנו, אין באמת אמונה חזקה שאנחנו ראויים לשנות את מה שאנחנו רוצים. וזו שיחה מעניינת על אמונות. רוב האנשים שאני שואל אותם, כשהם באים אליי, תגיד, אתה ראוי להיות אהוב? אז אתה מקבל כזה, אתה ראוי להצליח בעסקים? אתה יודע, עזרי.
אתה יודע, אני...
אתה שומע מה אני שומע?
כבר 5 שנים אני מדשדש.
אני לא שומע שאין לו פטנט טוב. אני לא שומע שאין לו רעיון מבריק. תקשיב, יש מישהו כרגע שיש לו... אתמול הוא התקשר אליי.
זה אני כאילו שלא מגיע לי, אתה חושב?
ברור. תקשיב, אני נותן לאנשים לקרוא טקסט. יש לי מראה שנקראת מראת קסמים בבית. הם באים אליי הביתה, המשרד שלי בבית. הם עומדים מול מראה. יש טקסט שמדבר על סגסוג והצלחה. אני מעמיד אותם מול המראה, ואני מבקש מהם להקריא את הטקסט. אתם לא יודעים, זה תרגיל כזה תמיד, הנה הם עכשיו יודעים. כל שפת הגוף שלהם זזה כשהם מגיעים משפטים.
ברור.
כמו, אני מצליחן, אני ראוי, אני ראוי לשפע וסגסוג.
אתה יודע, אני ראיתי איזשהו סרטון בטיקטוק שאמר שכמעט כל בעלי עסקים, ברגע שהם אומרים את המחיר, משהו בגוון הקול שלהם משתנה.
ממש. ממש. וזה כי אני לא חווה שאני ראוי באמת לקבל את הכסף שמגיע לי. לקחתי לקוח שלי שמרוויח 400 שקל לשעה. בסדר?
ואיך אתה מגדיר? זה משהו שהוא הגיע למשהו טוב ב-400 שקל לשעה מרוויח?
כן, מרוויח, אבל הוא ראוי להרבה יותר, כי ב-400 שקל לשעה הוא משקיע שעה קודם ושעה אחרי. בסדר, הוא עושה איזה תהליך עם לקוחות שלו. כלומר, הוא עובד בעצם על 400 שקל לשלוש שעות, לא לשעה. בסדר? ואמרתי לו, למה אתה לא לוקח 800 שקל על השלוש שעות? אמר לי, נראה לך? לא מסוגל להוציא את זה מהפה. אמרתי לו, אבל הערך המוסף שאתה נותן ללקוחות שלך זה בערך 15,000 שקל.
אני מכיר, אני חייב לספר לך, אני מכיר גם עוד מישהי כזאת, והיא אמרה שפשוט היא לא מרגישה בנוח לקחת מאנשים שאין להם את ה...
לא, זו שיחה אחרת. אם קהל המטרה שלי הוא קהל מטרה שאין לו את הכסף, אני עדיין רוצה לתרום על הכיף רק. אבל אם קהל המטרה שלי יש כסף, ואני פשוט חושב שאני לא ראוי לקבל את הכסף, זו שיחה אחרת. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שואם. מה זו אמונה?
מה זו אמונה?
אני תמיד הולך להגדרות בסיס חזרה והכל קל.
אני חושב שאפילו זה משהו פסיכולוגי, כאילו, בך. כאילו, אמונה זה איך...
פרויד לא גר אצלי. בוא נפסיק עם פרויד.
אוקיי.
אני אוהב שאנשים לא למדו פסיכולוגיה והם נהיים פסיכולוגיה.
נו, אז תגדיר לי.
תחשוב רגע, מה זה אמונה? זה דבר כל כך פשוט. אני לא צוחק, זה כזה פשוט. זה אוברוולמינג מרוב שזה פשוט.
אמונה זה איזשהו ערך שלנו, איך אנחנו תופסים דברים.
זה כבר הערכה עצמית, צודקת, אבל זו הערכה עצמית. אמונה זו סך הכל מחשבה שהתאמנתי עליה מספיק פעמים.
מחשבה שהתאמנתי עליה מספיק פעמים.
אני זה שיקרא לעצמי, אני חכם או חזק, ואני זה שיקרא לעצמי, אני טיפש או לוזר, תם הדיון. זו מחשבה שהתאמנו עליה מגיל מאוד צעיר. בוא נראה איפה התחילו הילדים שלנו, שאני פוגש את זה אצל הבת שלי, בת 8.5. המקום הראשון שאתה ואני התחלנו ליצור בו אמונות חזקות, הם נוצרו קצת בגן, אבל הכי חזק היה בבית ספר. שבנו אני ואתה בכיתה, לימדו אותנו א', ב', ג', ד', לימדו אותנו קצת חשבון לוח הכפל, ואז אתם מכירים כזה בשיעור רביעי חמישי, המורה שאלה את השאלה הידועה, מי זוכר מה למדנו בשיעור הקודם? עזרי, שהיה איתי למופת, כי בקושי הוא הקשיב למורה גם ככה, עוד לא הספיק להבין איזה שיעור היא מדברת, ימית הגאונה, שגם קלטה מהר ואוהבת לימודים, עושה ככה, אמורה, 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 אני יודעת, למדנו 2 כפול 2. עזרי יושב לידה ועוד איקס תלמידים, ומה אומר לעצמו? אם היא כזאת מהירה, סימן שאני כזה איתי. אם אני כזה איתי, סימן שאני טיפש. עכשיו תחשוב,
כן, אבל...
רק בבית ספר...
אבל הרבה אנשים התקדמו בגלל סביבה שהיא יותר, יותר חזקה מהם.
זה נכון, אבל תחשוב שזה אגו כבר חליפי לאני לא רוצה להוכיח שאני טיפש. כלומר, חלק מהאנשים עסוקים בלהצליח, כי הם שנים חשבו את האמונה, אני טיפש, אז הם מצאו את האגו החליפי, אני הוכיח שאני חכם. ותחשוב כמה פעמים בילדות, אתה ואני התמודדנו מול אני חכם, אני טיפש. אני חכם, אני טיפש. אני חכם, אני טיפש. ותחשוב כמה פעמים חזרנו על זה. אני בגיל, בכיתה ג' אני זוכר את זה, או ב', אני, זה, או ב' או ג', עשינו ציור, אתה זוכר שהיו עושים לנו ציורים כאלה? בהתחלה שלימדו אותנו לצייר? אז עשינו ציור הכי פשוט בכיתה, הכי הכי פשוט. וכולם סיימו את הציור, והציור שלהם יחסית היה נראה דומה על הלוח. שלי היה נראה מזעזע. הסתכלתי לתלמידה לידי, ואתה יודע, השפלתי מבט. ואז המורה שלי באה, תקשיב טוב, היא מורה מהממת, שלא יהיה טעויות, אין ביקורת עליו, אמרתי לה, המורה לא יצא לי טוב. אני לא יצא לי טוב, ברוך הכל, מה עשיתי? כבר עשיתי השוואה שאני כנראה לא טוב, לא מוכשר. כלומר, אני טיפש, ואז מה היא אומרת לי? לא לכולם זה מצליח בפעם השונה, עזרי. בשלב הזה, אני טיפש שלי התחזק. ומרגע זה אני הולך לספר לך סיפור, עד גיל 30, הייתי במסע 30. הוכחות
כן.
של אני מוצלח ואני חכם והצלחתי בהכל. אבל שום דבר לא היה מבחירה חופשית. הכל היה כדי להוכיח לאני טיפה שלי בתור ילד.
קשוח.
אין בעיה, מצאת את נקודת אחיזה שאתה רוצה להוכיח משהו כנגדה. ואז... והלכת עם זה בכל הכוח.
כן, ואז תחשוב, כשקרה האירוע הראשון שלא באמת האמנתי שאני חכם, נהייתי בצרות. עכשיו נהייתי בצרות, כי האמונה שלי שאני לא ראוי.
אני גם לא חושבת שזה נכון לחיות בתחושת הוכחה כל הזמן.
נכון.
זה פוגע בכל הגברת האושר שאנחנו מדברים עליו.
אנחנו מסכימים, ולכן אני צריך
להתחיל. זה מרדף, זה מעייף, זה מתיש, זה לא בהנאה.
ממש, אני פוגש צעירים שבאים אליי, אני רוצה לקחת את העסק ללבל הבא, זה משפט חדש אצל הדור החדש.
יש לי דוגמה מצוינת. אתמול העליתי איזה סרטון בספונטניות, כל הסרטונים שלי הם ספונטניים. אני פשוט, יש משהו שאני צריכה, אני פותחת מצלמה, טייק 1-2 לכל היותר, ומעלה. הם לא מדויקים, הם לא מושלמים, כי הם ספונטניים, הם לא עם סאונד מושלם. וחבר טוב ממש כותב לי, ימית, את מהממת, אבל ככה וככה וככה, ותעשי ככה וככה, ותעשי מכתוביות, ותעשי זה. ואומרת לו, תקשיב, קודם כל, תודה רבה על שכתבת לי, אבל אני, אין לי זמן, אני אדם מאוד 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 עסוק, אם אני אצטרך לרדת לרמת הדיוק הזו, אני לא אעשה. אני מעדיפה לעשות, ואני שלמה עם זה שזה עלה ככה, ובלי הכתוביות, ובלי הכנה מורות, ואני מאוד שלמה עם זה. זה אפילו ההנאה שלי בזה, שאני עושה את זה ככה.
כלומר, אצלה, הנה, אתה רואה, זה שיחה מעניינת, כי בעצם הוא לחץ לה על הפרפקציוניזם. הוא בא להגיד לה, תקשיב, זה חייב להיות יותר מושלם, יותר טוב,
כן.
יותר איכותי, ומה אמרה לו ימית בעצם? אני חיה בשלום עם הטעויות שלי. כמה אנשים אתה מכיר כאלה?
לא עבר לי בראש לשנייה להוריד את הסרטון ולהעלות אותו שוב עם כתוביות, לשנייה לא.
בדרך כלל אנשים כזה התכנסו בתוך עצמם, ריקה, איך אני משפר את זה, מה אני עושה?
אתה מבין מה קורה עכשיו? הנה, הנה, עכשיו המחשבה הזאת.
תלוי אבל על מה? תלוי. אם הוא חלילה היה מאיר משהו על המקצועיות שלה, על זה של...
כן, אבל אין לנו דילמה ש...
ציפיתי שהבנק יגיד לי, אז היא הייתה...
אין בעיה, אבל אז היא הייתה מתקנת
כי... היא יודעת שהיא לא צלמת וידאו, והיא לא מומחית בזה. וזה בסדר, וגם אנשים מעלים לרשתות החברתיות סרטונים שהם לא במצלמה הכי טובה ובתאורה הכי טובה וב...
כלומר, אם זה על המקצועיות או הטעיית הציבור, אני מבין. אבל למה אני צריך לדייק באותיות כדי שיהיה נוח למי? למי זה צריך להיות נוח? אתה יודע, אני כותב טקסטים, לפעמים אני, יש לי סיכול אותיות. עכשיו, אני קורא את זה, זה שעה אחרי זה בפייסבוק, ואני רואה שהטף הפכה לחף.
הכל טוב, זה, אז... כי זה לא המקצוע שלך, אבל אם אתה תהיה איש
המקצוע,
של...
המקצוע שלי שלך הוא זה מילים? מילים. תקרא אותי, המקצוע שלי הוא מילים. אני איש של מילים. בטח, אני איש של מילים. ואני לא, לא. יש לי משפט...
עוד פעם, אני לא אומר שלא.
אני איש של מילים והגדרות ודיוקים, ותקשיב טוב, יש לי משפט.
ואז שאתה רואה, אתה מתקן?
לא.
אתה משאיר את זה?
יש לי משפט. אני הפסקתי לדפוק חשבון למה אנשים כל היום יגידו עליי. תמיד יהיה למישהו מה להגיד. אני צריך לחיות שלם עם זה שאני אוהב גם את הטעויות שלי. כמה אנשים אתה מכיר שאוהבים את הטעויות שלהם? שבתי מול מנכ״ל. אמרת, הוא תיאר לי איזה בעיות בעסק שיש לו. אמרתי לו, תן לי 3 טעויות שעשית, שגרמו לזה. הוא אומר לי, זה לא טעויות שלי, זה טעויות של העובדים שלי. אמרתי לו, כמה אתה אוהב לטעות? הוא הוריד את הראש למטה ככה ואמר לי, בוא לא נדבר על טעויות, זה לא משהו שאני אוהב. עכשיו תגיד לי.
יש מקומות שאנשים פסיכים אחרי שעשית טעות.
לא,
לא, משנה, אני
לא פסיכים, יש להם אמונה. הנה, אני חוזר לעולם האמונות.
אין לי בעיה עם טעויות.
זהו, אני
חייב... לא.
שאני צריך להיות מושלם. אני חייב להיות מושלם.
זהו, אני... אין לי שום
דוגמה. בעיה עם
והנה
טעויות.
והנה עוד משהו שקשור להרגלים.
גם כשהעובדת שלי עושה טעויות עזרי, אין לי שום בעיה עם
יודע.
זה.
אני יודע. גם אני. הנה ההרגלים שדיברנו, למה אנשים לא הולכים להרגל... אמרו, אני חייב להיות מושלם. אם זה לא מושלם, אני לא מתחיל לעשות את הדבר הזה. תחשוב כמה פרפקציוניזם.
הם לא עושים.
הם לא עושים. אני התחלתי לעשות מדיטציות. עכשיו תקשיב, אני לא איש של לשבת בשקט. אל תושיב אותי 5 דקות, תעשה לי ככה, ואני צריך להקשיב למנטרה. אמרתי, עזר, אתה מתחיל ב-20 שניות. התחלתי ב-20 שניות, סיפרתי לחבר שלי, הוא אומר לי, 20 שניות? אני עושה שעה בבוקר. שים לו מה הוא אומר לי כבר, אתה לא טוב מספיק. אמרתי לו, 20 שניות זה מדהים.
מלא.
קודם היה 0. יום למחרת הגעתי ל-40 שניות. שלחתי לו הודעה, אחי, התקדמתי ב-100%. הוא אומר לי, עזרי, תהיה רציני, תעבור את הדקה. תבין? אני מתקדם ב-100%, זה לא מספיק טוב לו. אבל אני התקדמתי ב-100%. עכשיו, עם הבת שלי, שהרגע אני מלמד אותה חשבון, כי בית ספר לא בדיוק תומך בדברים האלה. בסדר? התקדמה בלוח הכפל, בשורה השלישית, בספרות של 3, והיא עדיין לא יודעת את ה-4, 5, 6, 7, 8, 9, כן. לקרוא לה לוזרית?
ממש לא.
לא, התקדמה ביחס לעצמה.
נכון, אז ביחס לעצמה היא מעולה עכשיו. ואז מ-3 נקדם אותה ל-4, ומ-4 נקדם אותה ל-5, ומ-5 נקדם אותה ל-6. מה הופך את כל האנשים המצליחים בעולם למצליחים?
התמדה.
מיינדסט.
מה זה המיינדסט הזה?
אמונה, מה שאתה אמרת.
הם כל היום מתאמנים. אנטוני רובינס כל היום מתאמן. וורן באפט כל היום מתאמן. הם לא מפסיקים את האימון. אנשים חושבים שאם קלטת משהו, זהו, או אתה מצליח, לא צריך להתאמן. אין דבר כזה. אתה כל הזמן או מתאמן נגיד על לפחד, או על העז. אתה כל הזמן מתאמן או על מחויבות, או על היעדר מחויבות. אתה כל הזמן מתאמן. השאלה היא לאיזה כיוון. עכשיו, החיים הם אימוניים בכל מצב. השאלה מה תעשה? אז אם יש לנו את ה-60,000 שניות ביממה, ואתה תתחיל להרגיל את עצמך, בסדר? להתאמן 10,000 שניות בלהיות ראוי, לבקש את הכסף שאתה מגיע לך. וב-50,000, אל תבקש.
גם בתור שכירים. לדעת... לבקש, מה שאתה חושב שמגיע לך מהבוס?
ה-10,000 יגדרו ל-12, ה-12,000 יעלו לך מוטיבציה ל-14, ה-14 יעלו לך מוטיבציה ל-20,000, ואז אתה תגיד לעצמך, יש, אני בכיוון הנכון. זאת השאלה.
כן, אבל יש כאלה הנה, עכשיו תגיד לי את ה...
כמה זמן אתה עושה עם מדיטציה?
בערך 3 דקות, שם אני יוצר. שם אני יוצר,
התקדמת.
גם
אני... ומה זה נותן לך? מה אתה מרגיש?
אני בעיקר במדיטציות מתחבר לנוכחות. לרגע, לכל הפנימי, אני עובד הרבה מאוד עם האינטואיציות שלי, אני שואל הרבה מאוד שאלות בדבר הזה.
כל יום אתה עושה 3 דקות?
כל יום 3 דקות, וזה עובד נפלא, זה כמו שכל יום...
בשעה קבועה?
יש לי בבוקר טקס קבוע, שכבר, שאני עושה אותו עם המתאמנים שלי, והוא עובד מדהים. כל בוקר יש לי מחברת ליד המיטה, והדבר הראשון, וזה טיפ לצופים שלנו, אני כותב את שתי המחשבות הראשונות שעולות לי בבוקר. כשהתחלתי את התהליך הזה, זה מדהים, בשלוש דקות הראשונות שאנחנו פוקחים עיניים, לרובנו יש מחשבות שליליות על החיים ועל עצמנו. יו, איזה יום היום עומד להיות. תקשיב, זה המחשבות הראשונות.
זה קורה.
עכשיו, אני כתבתי את זה.
מודה.
כתבתי את זה, והייתי בשוק. אני האדם האופטימי החיובי. ואז הבנתי, אני לא שותה לשום דבר אחר בבוקר. אני עדיין כותב את המחשבות, ובמשך כבר חצי שנה, כל בוקר, אני אומר לעצמי שלושה משפטים, 60 פעם במיטה. עכשיו, תראה, אני רק אומר את המילה 60 פעם, תראה מה קורה לרוב, גם כשאני אומר את זה למתאמנים שלי, תעשו את זה 60 פעם, הוא עושה, 60 פעם, 60 פעם זה 60 שניות. אתה משתין יותר מ-60 שניות. אתה מבזבז מחשבה איזה אוכל לאכול יותר מ-60 שניות. קומו, שכבו למיטה ככה, אם יש יצור לידכם, תעשו את זה בשקט שלא יפריע. ותגיד לעצמך, אני מעריך את עצמי, אני ראוי, אני אהוב. אני מעריך את עצמי, אני ראוי, אני אהוב. אני היום פקחתי עיניים, כן? 4 בבוקר הלכתי לישון, מזכיר? איך שפקחתי עיניים? לא הייתי צריך, המיינד שלי כבר ידע לעשות את זה באופן אוטומטי. אני נכנס למקלחת, הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה נכנס למקלחת, מה אתה עושה? חוץ מלשטוף פנים, צחצח שיניים, אולי, כן? מתחיל לשפוט את עצמך, תראה את האף, שוב קמת חדש, מה קורה עם הגבה הסוררת?
אצלי לא.
אז אתה לא מסתכל במראה?
לא,
אני צוחק.
אני לא שופט, כאילו...
אתה לא מסתכל על הגוף, על הפנים?
לא, מסתכל, אבל לא שופט...
אז תקשיב טוב, רוב האנשים מסתכלים מה קורה עם הקמת הזה והגבה. אתה יודע מה אני עושה? הפוך, אני עומד מול המראה ואני אומר...
אני מושלם.
לא, 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 לא. תראה את הקמת היפה הזה. והעיניים. תראה איזה חתיך אתה נראה היום. גם היום אתה נראה טוב. ואז אני נכנס לסדרה של הוקרות. תודה רבה שאני חי, שאני נושם. שיש לי יכולת להעניק, לקבל.
אתה מסתכל על הכל בצורה חיובית.
לא, זה לא הצורה החיובית. זה אני יודע שממילא יש לי 60 אלף שניות להעביר, כדאי שאני אעביר אותם בכיוון שאני רוצה, ולא בכיוון שהאוטומט הרגיל שלי, שאני מהר רגיל, כי כך למדתי. וזה ההבדל בין מצליחנים לשאר.
אתה מזכיר לי את הזמנים הכי הכי קשים בצבא, והיו כאלה, שתמיד מה שעודד אותנו, ומה שאלה את המורה זה שיש צחוקים, ושיש הוואי, ובתוך כל הקשה הזה, כי היינו בקרבי, אז הסתכלנו תמיד על הדברים האלה, גם שמירה עכשיו של 8 שעות בין 12 בלילה ל-8 בבוקר שהיא הכי קשה. תמיד אני חושב, אתה חושב, עם מי הייתי מעביר אותה, איך היה, שיהיה כאילו, כן, עניין, שיהיה, וזה עזר הדברים האלה.
אני אראה לך משהו מרגש מהר מאוד, טוב? אתה מוכן? תגיד לי מה אתה מרגיש, בסדר? תגיד רגע, אני ראוי.
אני ראוי?
תתכוון לזה.
אני ראוי.
לא, לא, אל תדחוף את זה. אתה רואה, זה הרגע בהוכחה כבר.
אוקיי.
תגיד, אני ראוי ותתכוון.
אני ראוי.
עוד.
אני ראוי?
בלי כל הדחיפות. אני ראוי.
אני ראוי?
אני ראוי.
אני ראוי.
עוד.
אני ראוי.
עוד.
אני ראוי? אני ראוי?
אתה רואה מה קורה לו? תגיד, אני ראוי, תתכוון ותתרגש.
אני ראוי.
עוד.
אני ראוי.
עוד.
אני ראוי?
עוד. תראי מה קורה לו בעיניים. זה כמה השפעה יש לכוח המחשבה של כל אחד מאיתנו. תקשיב, אני מקבל, יש פה טלפון, הבוקר קיבלתי מלוס אנג'לס, מישהו שאני עושה איתו תהליך דומה. שאלתי אותו, איך אתה מרגיש אחרי 3 ימים שאתה אומר לעצמך שאתה ראוי? כי תראה למה אנשים חכים, אני אהיה ראוי כשיבוא התוצאות, כשיגיע הבית, כשאשתי תאהב אותי, כשהילדים שלי יגידו לי שאני הורה מדהים. הוא אומר לי, אתה לא מבין, כל היום שלי משתנה. אבל עזרי, זה כולה מילים, הוא אומר לי. אני אומר לו, אבל זו המשמעות. למילים יש כוח על היכולת שלנו אפילו לייצר מוטיבציה. אחד הספורטים הכי קשים בעולם, אבל הכי פשוטים בעולם, ריצה. בריצה לא צריך להפעיל את השכל, אתה מסכים איתי?
לא צריך.
אין שכל, זה לא שחמט, נכון?
צריך להפעיל את הסיבולת.
לא, צריך להפעיל דבר אחד בלבד, את המחשבה של לצאת מהבית, נכון?
תל מי,
כמה אנשים מסתכלים על הנהלי ספורט שלהם ככה, ונהלים איתם דיאלוג, סתכל כמה, יו, לא בא לי על זה, כן, מה, ממה, אתה אומר, אתה נצא לרוץ?
כי הם צריכים מסגרת.
לא, 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 זה תראה, הם מנהלים שיחה, לפחות 3 דקות עם הנעליים, ב3 דקות האלה הם היו נעלים אותם.
נו, ולמה? אז למה? למה הקושי?
כי אנחנו מתאמנים הפוך, אמית, אנחנו פשוט מתאמנים הפוך.
אנחנו יודעים שזה יעשה לנו טוב, אנחנו יודעים שזה טוב לגזרה וטוב לבריאות ולסיבולת לב ריאה והכל. למה הקושי לצאת לעשות?
אנחנו פשוט כל בוקר מתאמנים הפוך. תתאמני פשוט לנעול את הנעליים. וליצור צעד קדן ולהגיד, אני קודם כל נועלת נעליים, עוד לא החלטתי אם אני יוצאת לרוץ. ואז תצאי לדלת ותגידי, אני רק עומדת כדי לראות מה קורה עם מזג האוויר. תצאי חוץ מחוץ לבית. ואז תגידי לעצמך, אני הולכת, תקשיבו, זה מה שאני עושה, אני רץ 10 קילומטר. אני כבר רץ שנים, רצתי מרתונים, עדיין אני עושה את הדבר הבא. צא מחוץ לבניין עזרי, תתחיל עם קילומטר, תראה איך אתה מרגיש. בקילומטר הראשון, אני אמרתי, טוב, טוב, תמשיך לקילומטר השני, אז זה נהיה כבר יותר נוח. בקילומטר השלישי, תגבירי גם קצב ועזרי. אתה מבין? זה הכל, איך אני חוצה את המחשבות שלי. פעם היה לי פוסטים שהייתי קורא לזה, אני, המחשבות והשרירים יצאנו לרוץ. המחשבות שכל הזמן אומרות לי, עזרי, מה אתה מנסה להוכיח לעצמך? כבר רצת מרתון, מחל לשים הריצות האלה, יהיה מציק. המיינד המניפולטיבי שלנו, שרגיל, רימנו אותו שנים להיות המעכב שלנו, השרירים שבו הם עובדים, כואב. ואני, מה זה אני? אני זה זה שבוחר להקשיב למה קורה בשיח בין שני הדמויות האלה, ולהגיד להם, שמעתי אתכם, יש לכם שתי אופציות, או לרוץ איתי או לרוץ איתי, אבל אני יוצא לרוץ. הסיבה היחידה שאנשים עוצרים ריצות, זה כמו עצם, קשה לי, די, נהיה לי קשה.
או שהם לא כבר לא, באמת... אין להם אוויר, או שהם כאילו...
שמע, אני, רוב האנשים מסוגלים לרוץ 5 קילומטר, בהנחה ואין להם בעיה פיזית, די בקלות. פשוט שיורידו קצב ל-10 כמש. כל בסדר. הם פתות מתחילים את השיחה ב... אוף, זה קשה זה. אני לא סובל את זה. אני שונא את זה. בוא נראה, ריצה זה דבר משעמם. ריצה זה דבר משעמם, אתה יודע, הקצב לא זז מהר. שים לב, כל המחשבות האלה מתחילות לייצר הרגלים, שאחר כך אני לוקח אותם לכדורים, אחר כך אני לוקח אותם לדיאטה, אחר כך אני לוקח אותם לכסף שאני רוצה לעשות, אחר כך אני לוקח אותם לכמות לקוחות שאני רוצה לפנות אליהם. Same shit, different name. אם אני ואתה זה המעבד, כל השאר זה אפליקציות. וכשאני מאמן את המעבד שלי, לא להשלים דברים עד הסוף, לא להיות ראוי לעשות את הדברים האלה כמו שמגיע לי, זה ישפיע בעסקים, זה ישפיע בלקוחות, זה ישפיע בזוגיות, זה ישפיע בכל דבר. וזה ההבדל. שבוע שמתי סרטון של ג'ים רון, שאני מאוד אוהב אותו, והוא אמר באנגלית, The only thing that changes your life is the way you act with your mind. והמיינד שלנו הוא הדבר הכי עצום בעולם שיש לנו. ואם לא נדע לנהל את השובב הזה, אז השובב הזה ינהל אותנו. ואז שלא נתפלא למה אני קם בבוקר ואומר לעצמי, מחר, מחר אני אתחיל ריצה, מחר.
אתה גם שחקן טוב, אתה
כאילו. תודה רבה. כן, תודה רבה. אז כשאת שואלת אותי על הרגלים, תתחילי בלהגיד, אני רוצה לעשות הרגל של כדור אחד פעם בשבוע. בחי לעצמך כפיים, לא במובן מניפולטיב.
כך יעד נמוך שקל להשיג אותו?
לא בהכרח יעד נמוך. יעד שאני אסכם באינטגריטי, שאני כרגע מסוגל לעמוד בו. ותמחי כפיים כאילו אין מחר.
רגע, אני אגיד להם למה אנחנו מדברים על כדור. יש איזה ויטמין שקניתי. אוקיי, ויטמינים לבריאות שלי. ואני פשוט לא מגיעה להביא את עצמי לקחת את הגלולה הזאת יום, כל יום.
עכשיו תחשוב, כמה זמן לוקח לקחת את הכדור?
ויש לי תזכורת, זה שנייה, יש לי תזכורת ביומן שקופצת לי, ואני לא לוקחת את הגלולה הארורה הזאת.
רגע, רגע, שים לב, כרגע היא דיברה על זה 10 שניות, הייתי יכול לתת לה 10 כדורים, אתה מבין את זה?
קניתי סט של 300 שקלים, זה כאילו שוכב לי במגירה, יש לזה תוקף, ואני לא מביאה את עצמי לקחת את זה, זה כזה דבר קטן.
שמי.
זה מטריף אותי קצת.
פעם מישהו סיפר לי בסדנה, הוא היה צריך לעשות פלנק דקה. בסדר? פלנק דקה. פלנק זה כאילו קשה, זה באמת קשוח.
דקה, כן. לא, אם
אתה מישהו... בהתחלה ואתה גם כבד משקל, בהתחלה זה קשוח, קשוח, קשוח. כן, כן, אני, כן. שאני תמיד הייתי יחסית רזה, עשיתי פלנק בפעם השונה, אמרתי מה זה הסיוט הזה ומי המציא את התרגיל הזה. כלומר, זה לאנשים שאוהבים
כן,
לסבול.
צריך, בהתחלה, אבל אחר כך אתה מתרגל, נכון, זה נכון. כבר לא כזה נורא.
ואז הוא הסביר לי במשך רבע שעה בסדנה, למה הוא לא עושה פלנק כל בוקר? כולה צריך לדקה. אמרתי לו, בשלב הזה, חצי עולם עושה פלנק. שים לב, אנחנו משקיעים יותר מאמץ, הנה זה הרגל, בלהסביר לעצמנו למה אנחנו לא עושים, במקום לעשות, אז אני אתן לך טיפ מה אני עושה, את מוכנה? יש לי טיפ לעבוד עם המיינד שלי. כל פעם שהדבר הזה מתחיל לקשקש, ומתחיל, סליחה על הביטוי, בלבל את המוח, אני עושה לעצמי ככה, די, לך תעשה עכשיו. באסרטיביות הזאת. ואני קם והולך.
כל כך פשוט.
כמות הפעמים שאני שומע את הדבר הזה מקשקש לפני ריצות, אתה לא מבין. כל הבית מקשקש.
די, קום לעשות.
די.
כמה זה פשוט.
קום ותעשה.
יאללה, לקחתי.
ותראה מה יקרה. אבל, שים לב, צריך כל פעם לעשות את זה מחדש. אם תעשה את זה 5 פעמים וזה יצליח, והנה כאן אנשים לוקחים את עצמם כמובן מלאב, קלטתי את הפואנטה, לא צריך יותר. בולשיט, אתה חייב כל הזמן.
אני, זה גם קרה לי לא מזמן. החלטתי שאני רוצה להתאמן.
נו.
20 דקות ביום, אוקיי, לא זה. כן. קניתי את ה...
ואת מסוגלת להתאמן 20 דקות ביום?
כן.
ואת מסוגלת לפנות את הזמן?
כן.
ואת באמת מאמינה שאת רוצה לעשות 20 דקות ביום?
כן. כן.
שים לב, כל המצמוץ עיניים שלה אמר לו.
לדעתי.
אתה מבין?
צריך מסגרת.
לא מתכוון שהיא לא מתכוונת. אני מתכוון שהיא מצעירה שהיא רוצה.
עשיתי.
אבל אני לא בטוח
כמה. זה עשרה אימונים. במשך היה לי ממש כיף. והפסקתי, ולא ברור לי למה הפסקתי.
ברור לך.
היה לי ממש כיף לעשות את זה. התחלתי לפתח שגרת בוקר כזו.
מה התחלת להגיד לעצמך שהפסקת?
עקב לי הרגל.
אוקיי. בסדר, יום אחד לא נורא. אחרי זה מתחיל, אתה רואה? מחר אני אעשה ביום, אני אשלים ביום שבת שני תרגילים.
ואז הרגשתי שהרגל יותר טוב, ואז עשיתי אימון, ואז עוד פעם היא כאבה, ואז אמרתי, כואב, אני לא אעשה יותר. למה? זה נורא לא נועי.
זה הרגעים שאת ואני נמדדים בלהחזיר חזרה את הכוונות שלנו לשולחן ואת האינטגריטי שלנו. אלה הרגעים. וככל שברגעים האלה, את ואני נתאמן לעשות היפוך של המחשבה שלנו, ולהגיד לעצמנו, אני התחייבתי, כי אני ראוי, לא כי אני צריך להוכיח לאף אחד כלום. הרוב מתחיל בהוכחות. גם כשאנחנו רוצים לשנות הרגלים, אנשים מתחילים, אני צריך להוכיח לעצמי שאני יכול. זה נועד לכישלון. אני רוצה לשנות הרגלים כי אני ראוי לזה. כי זה מגיע לי. כי אני רוצה לשפר דרך זה את איכות החיים שלי. וכשיגיע הרגע הקשה, אז או ניצור לעצמנו מערכות תמיכה, כמו החבר המציק שלי עם ה-40 שניות, כשגדלתי לדקה, הוא בכלל שלח לי סמיילי מעוות. בסדר? כאילו, אחי, דקה. אני על 60 דקות ביום.
כן, הוא כנראה מומחה בזה.
לא, הוא איש קסום. הוא איש אהוב גם.
לא, ברור, הוא לא רוצה...
אבל הוא עושה השוואה בינו לביני. אני ילד בעולם המדיטציות, והוא מאסטר בעולם המדיטציות, ואני לא משווה את הילד שלי אליי. אני לא משווה אותו אליי. אני משווה אותו באופן יחסי לשיפור של הרגל שאני רוצה.
אני באופן כללי לא משווה את עצמי.
אין טעם.
כן.
אין טעם. הרגלים, חברים. צריך להתאמן עליהם.
הרגלים.
אתה מבין שם, כל מה שדיברנו פה, אנחנו יכולים לקחת לאיך אני רוצה לצאת מהמינוס.
ממש.
ואיך אני רוצה להגיע לדירה, ואיך אני רוצה לקנות רכב חדש. נכון. איזה פעולות אני צריך לעשות. איך אני פונה תוכנית חיסכון. איך המחויבות שלי לתהליך הזה. וזה הכל מתחיל ונגמר במחויבות שלנו.
במחויבות
שלנו. אם אני אגיד לעצמי כל פעם, אני אגיע לדירה, אני אגיע לדירה.
תראה, אם תגיד אני אגיע לדירה, אבל לא תעשה פעולות, לא יקרה כלום. אני מכיר כמה כאלה שאמרו, תזמן, תזמן, יש את התופעה החדשה, אם תזמן, 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 זה יקרה. עכשיו, אני בחיי כבר שנים מזמן את בר רפאלי, והיא לא באה, לא יודע למה היא לא באה. כל יום יש לי תמונה של, אני צוחק. זה לא יקרה לך, נכון? היא נשואה באושר ואושר, וטוב שהיא לא באה גם.
אז השלב השני זה לעשות את הפעולות הבאות.
את הפעולות, איך לגרום להתגרש מבעלה, בקיצור ההומור שלי. צריך לעשות פעולות.
הכל בהומור.
כן, אז אם אנחנו רוצים לשנות את ההרגלים, בוא נתחיל באמונה שאני ראוי. ואחרי שאני אגיד לעצמי לפחות איזה 60 פעם ביום שאני ראוי, אני ראוי להשתנות. אני ראוי להשתנות כי מגיע לי לחיות חיים יותר טובים, ואני אתחיל עם זה. אז יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד כשיבואו הרגעים הקשים.
במסגרת האימון אתה יכול לעזור לאנשים להגיע למטרות כלכליות גם?
בהחלט.
כמו שאמרת לו, 4-5 חודשים?
בהחלט, בהחלט. אני בעיקר עוזר להרבה מאוד עסקים, אני פחות עושה אימונים כלכליים, ובעסקים אני מסביר להם שמה שאנחנו נעשה היום, חלק מהתוצאות יופיעו בעוד חצי שנה. אבל כשהם יופיעו בעוד חצי שנה, מכיוון שעשינו שינוי רגלים, הם יתחילו להיות הרבה יותר שיטתיים, יהיה להם הרבה יותר קל, הם יעבדו הרבה יותר פשוט, ויש מחיר לזה. אחד המחירים שצריך לשלם בשנות הרגלים, זה להסתכל לעצמי בעיניים ולהגיד, שיט, עשיתי מלא טעויות, כדאי שאני אתקן אותם. שמע, הבת שלי בת 8.5. היא גדלה אצל אבא שהמילה טעות יוצאת לו מהפה כאילו אין מחר. אין לי בעיה להגיד טעיתי. כמה פעמים ביום שאתה רוצה, ואני לא עושה יותר מ-10 טעויות ביום, זה בערך הממוצע שרוב בני האדם עושים, שתדע. לא עושים יותר מ-10 טעויות ביום. ופשוט ממוקדים
בטעות שעשינו.
באחת ההיא שעשינו עם הבת זוג כל היום, ותוכנים לעצמנו את המוח. אבל אנחנו עושים 10 טעויות ביום. תמדוד, תראה שאתה לא תגיע ל-10. אם היית ביום נדיר שואם, 12, מה זה? הלכת על הגג, כאילו, אפת. בסדר? והבת שלי השבוע, אני מלמד את החשבון, והיא עשתה טעות. עכשיו, הטעות הייתה בפרטים. אז אני אומר לה, לולי, מותר להגיד טעיתי. מה היא אומרת לי? תקשיב, אתה יודע, תראה כבר פרפקציוניזם. שים לב, היא אומרת לי, לא טעיתי. אני מוכנה אבל להגיד שזו טעות. אני מסתכל על הילדה בת 8.5
היא לא שייכת אליה הטעות
זה שלי? זה לא שלי הדבר הזה? מסתכל
היא גלתה אצלך ואתה משפיע עליה
8.5
אבל הוא כן אומר שהוא טועה והבת שלו לא מוכנה
8.5 והאמונה של הילדה בת 8.5 אומרת טעות שווה כישלון אסור אם אני טועה אני טיפשה
והיא מפרידה אותה ממנה והיא מפרידה את הטעות ממנה אני לא טעיתי זה קטע
ראית? מדהים אבל אם הייתה אומרת טעיתי וגם לומדת לאהוב את המילה הזאת, בלי לסנוע אותה כזה. פעם אחרונה אמרתי, תגידי רגע, טעיתי, אז אתה ככה, טעיתי. אני אומר לה, וואו, כמה את אוהבת את זה, כמה הנאה יש בזה. אם היא לא תלמד לאהוב את הטעויות שלה, גם כשהיא תעשה ברייק בהרגלים, היא לא תלמד לאהוב את זה. תחשוב שאם המון המון פעמים אמרנו לעצמי, איך אני לא אוהב את עצמי כשאני מפר את ההסכמים שלי? אז איך אני אתחיל ללמוד לאהוב את עצמי כשאני מפר את ההסכמים שלי, אם אני לא אעשה את השינוי ואת ההיפוך גישה? איך? איך? מאיפה זה יבוא? אללה, כאילו, אנחנו נשב כזה, נעשה מדיטציה, ומישהו יגיד לנו, הערה, מרגע זה כל הרגלים שלך מתיישרים? לא קורה.
לא.
לא יקרה.
לא, עכשיו כל יום אני אגיד לעצמי, קומי, קחי את הכדור, אני אחשב
עליך. די,
את
יכולה.
תעשי ספורט, כן.
זה ממש ככה.
הגלולה הזאת,
וזה ההבדל, חברים. זה ההבדל. לסיפור, אם תרשו לי משל, לא, אתם יודעים, אני אספר רגע סיפור שהוא מעניין אפרופו על הרגלים ובכלל. יש בחור צעיר בשם, תכף אני זכר בשם שלו, מאוד מפורסם במדינת ישראל, שבגיל 10 היה שיחק כדורגל עם החברים שלו באחד היישובים הדתיים ביהודה ושומרון, ומה שקרה לו זה שהכדור נפל בתוך גנרטור כזה חשמלי, אסף קוראים לו. הכניס את הידיים לקח את הכדור, והגנרטור עבד, שתי ידיו נקטעו. תראו, זה סרט מרתק, יש לו הילד הזה. וראינו אותו בערך בגיל 11, בערוץ 12 לדעתי. תראה איזה גישת ווינר יש לו. אז הכתב שאל אותו בשלב מסוים, אם הייתי יכול להחזיר אותך אחורנית בזמן, בסדר?
כן.
ולעצור את התופעה הזאת, שאתה לוקח את הכדור ונקטעות לך הידיים. האם היית חוזר בזמן ומחזיר לעצמך את הידיים? הילד לא יניד אף וענה לו את המשפט הבא, בחיים לא. עכשיו הכתב, זה לא מסתדר לו, כי כולנו רוצים להיות בריאים וחזקים.
כן.
אז אמר לו, מה זאת אומרת? למה לא? הוא אומר לו, לא הייתי הופך להיות האדם שאני, אם הדבר הזה לא היה קורה לי. אסף זכה לפני בערך שנתיים, בלי שתי ידיים. סגן אלוף העולם בטקוונדו.
וואו.
עכשיו תסביר לי איך עושים טקוונדו, פרה אולימפי בלי ידיים. תראה את ההבדל, כמה אנשים יש להם ידיים, אבל הגישה שלהם היא גישה מחלישה, היא לא גישה מעצימה כמו של אסף. אתה רואה את ההבדל? וזה התחיל בילד בן 11, שענה לכתב בן איזה 35, תשובה שהכתב לא מסתדר לו, כי מה הכתב אומר? לא יכול להיות. לא יכול להיות שאמונה זה דבר כזה חזק. זה כמה זה חזק.
טוב.
והנה משל, שיסכם את הכל 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 בעיניי, משל שאני מספר המון המון פעמים בכל מיני מקומות, ובעיניי הוא עושה את ההבדל, והוא משל מאמת מאוד. משל על אלוהים. כשאלוהים ברא את כדור הארץ, הוא ברא את הכדור היפהפה הזה, סיים לברוא אותו. סיים לברוא את הכדור, ברא את החיות. סיים לברוא את החיות, קרא אליהם, אמר להם, תקשיבו, אני עומד לברוא את האדם. זה יצור כזה וכזה, הוא יותר חכם, יותר כישרוני, תתתתתת. אני צריך להחביא ממנו סוד אחד. תעזרו לי להחביא את הסוד. מצאו לי מקום שהוא לא ימצא אותו. בא בפלו גדול כזה, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שים פה על הכתף. אני רץ לסוף היקום, אני חופר בו, אני שם שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא יעזור אלה, יהפכו כל חלקת אדמה טובה הם ימצאו. בא נשר ענק הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שים לי את זה פה על הכתף, אני הולך לעץ הגבוה ביותר באמזונס, זה שאתה בנית ויצרת במו ידך, נשים את זה שם בכן, נסגור היטב, הם לא ימצאו. אומר לו, אלה יגזמו כל עץ, לא טוב. בא דולפין, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תן לי את הסוד, שים פה על החותם שלי, אני ארד למטה 4 קילומטר למצולות, הם לא ירדו למים. אומר לו, עזוב אותך, אני רואה בלונים, צלילות, לא טוב. עלתה לה חפרפרת קטנה שמבינה במחילות וסודות, שזה התחום שלה. ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, לפני שאני אגיד לך איפה להחביא את הסוד, מה הסוד? הקדוש ברוך אמר לו, או, סוף סוף מישהו שואל אותי שאלה. אני רוצה להחביא מבין האדם את הסוד שהוא בוחר ויוצר הכל. שהוא בוחר את האושר שלו, את האהבה שלו, את העוצמה שלו, את החוסן שלו, את האמונה שלו, את הנחישות שלו, את המחויבות שלו, הכל. תעזרי לי להחביא את הסוד. אמרת לו, הקדוש ברוך הוא, מה הלכתם רחוק? לכותב, לעצים, למים, תחביא אותו באדם עצמו, שם הוא אף פעם לא יחפש.
יפה.
מה לא ברור? כל מתחיל פה ונגמר פה. זה לא מתחיל בנסיבות, זה לא מתחיל בקהל המטרה, זה לא מתחיל בשוק, זה לא מתחיל בתוצאות הפיננסיות, זה מתחיל פה. ואם אנשים לא יפנימו את זה כמשל, אלא ידעו לחיות את זה כגישת חיים, אני מבטיח לך שגם אם אין להם בית, והם לא יצריכו לקנות את הבית, הם יהיו מסופקים ומאושרים. כי אם הבית הוא מסע הוכחה לזה שאני ווינר, ואני לא אשיג את הבית, כל חיי אני אחשוב שאני
זה
לוזר.
זה בדיוק גם מה שאמר איתן זריה.
אחרי. יש עוד אנשים חכמים בעולם.
כן.
זהו.
טוב.
שואב, אפשר להמשיך שעות.
כן.
כן, אפשר פה...
כיף.
היה לי עונג להתארח אצלכם.
תודה רבה.
גם לנו.
עונג, תודה רבה שהזמנתם אותי.
אז עזרי כהן, מנחה בכיר בעולם ההתפתחות האישית ומלווה בהגברת האושר והצלחה בחיים.
שיהיה לך רק אושר והצלחה.
לכולנו, אמן. תודה רבה.
תודה, ולהתראות.
להתראות.
ביי ביי.
זה כיף.